מה קורה, אביב?
התגעגעתי.
אתה יודע, בשביל המאזינים זה לא כזה משנה.
נכון.
זה רק אני ואתה.
נכון. אז הנה, אנחנו מתחילים עוד פרק מאוד מעניין. לפני שנתחיל, נספר לכם על נותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית ההצעה של ענקית הטכנולוגיה. אינטל שאחראית לאקזיטים הכי גדולים בישראל. אם לא הזנתם, שווה לכם להזין לפרק שלא מזמן עלה עם בוגרי התוכנית האחרונה. איגנייט היא תוכנית בת 12 שבועות, שבה עוברים היזמים מהצעה משמעותית בתחומים כמו טכנולוגיה, מוצר, גישה לשוק ועוד. את התוכנית מובילים בכירים מאינטל ומתעשיית ההייטק, אנשים עם הצלחה מוכחת והמון ניסיון באקוסיסטם של החדשנות והיזמות בישראל ובעולם. המטרה של התוכנית פשוט לאפשר לסטארט-אפים גישה למיטב המוחות, התעשיות והטכנולוגיות, כדי לקדם את הרעיון שלהם לשלב הבא ולהביא אותם למסלול של הצלחה, וגם לענות מהמעמד המוביל של אינטל. אז אם אתם יזמים או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות שגייסה הון של כמיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, ובהם אלה נפתחה הרשמה לבאץ' הבא, אז פשוט תיכנסו לאתר www.intel.com/ignite, ignite זה IGNITE, ותרשמו. בואו נתחיל.
מה שלומך, דן? יותר קרוב, בן אדם, רגע דיברנו על זה.
צודק.
כן, זה מיקרופון שאוהב שמדברים אליו קרוב.
מעולה.
אולי אנחנו צריכים לעשות איזה ווקמי כזה בתחילת כל הקלטה עם הסבר כזה.
זה גם יגיע.
נכון? אבל זה לא עבד.
קרוב. אז רגע, דן, כשאתה מסדר את המיקרופון, אתה המנכ״ל של ווקמי, נכון?
אכן.
דן אדיקה.
דן אדיקה.
ואתה אחד המייסדים גם, נכון?
אחד המייסדים.
לא קשור לאדיקה מהאופנה.
לא קשור.
הבנתי, אדיקה אחר. יגאל אדיקה, שחקן?
קשר מאוד מאוד רחוק.
וואלה.
וואלה.
אוקיי, אחלה שחקן.
אבל מה זה ווקמי?
מה זה המערכת? מה אנחנו עושים?
כן, מה החברה עושה?
בעצם אנחנו גם ייצרנו את הקטגוריה שנקרא Digital Adoption Platform, ובעצם אנחנו בנינו לייר בין האנד יוזר למערכת, בשביל לתת חוויה הרבה יותר טובה למשתמשים. אנחנו אוהבים לדמות את זה ל-GPS, תחשוב שבעולם הפיזי, הגעתי לפה, נכון, רשמתי את הכתובת, Waze או Google Maps, הראה לי בדיוק איך להגיע. אנחנו לוקחים את אותה חוויה ומביאים לעולם הדיגיטלי. אתה פותח Salesforce, Oracle, מערכת שאתה בנית, אתה רוצה לעשות משהו, ווקמי קופץ ומראה לך בדיוק איך להגיע, מפוינט A לפוינט B.
אבל אני לא מבין, אני...
תוך כדי שאתה עושה את זה.
אני מכיר, היה בתחילת שנות 2000...
קליפי,
וויזרד.
לא, היה ג'קדה בישראל, והיה איגלו שנקנו על ידי נייס. עשו את הדבר. אז איך זה שווה מיליארד דולר הדבר הזה? איגלו נקנו איזה 30.
דולר.
כמה אתם שווים היום?
יותר.
כמה?
שווים.
שניים, שלושה מיליארד דולר.
עשרה? כמו...
לא, עשרה.
חמש כזה.
אבל אנחנו גודלים בקצב מאוד מאוד יפה.
אוקיי.
כל חברת B2B, אני חושב בין הכי מובילות היום. ונקודה טובה, מה שאתה מעלה, איגלו ו... ג'קדה וכן הלאה.
רגע, אחרי חמש שנים הגעתם רק למיליון ARR?
100 מיליון.
ל-100 מיליון ARR, אוקיי. נבל, כאילו, אוקיי.
בעצם הבעיה האמיתית, הטכנולוגית, זה לזהות אלמנטים ב-UI בצורה חד-חד ערכית.
UI זה user interface?
User interface.
ממשק המשתמש? מה, באפליקציות, בתוכנות?
כל היופי ב-WalkMe זה שזה לגמרי אגנוסטי לאפליקציה. אנחנו לא צריכים לעבוד בשביל להכיר אפליקציה חדשה. בעצם שאנחנו מוכרים את הפלטפורמה שלנו, שהיא no-code editor, שאתה יכול לייצר את החוויות האלה, בעצם אנחנו מוכרים את זה לביזנס יוזר. ממש בדרג אנד דרופ בונים את זה. וגם אם האתר משתנה, מחליפים שפה וכן הלאה, זה עובד.
אוקיי.
זה מה שאתה רואה בצד של האנד יוזר.
כן.
בצד של המנג'מנט, ווקמי נותנת ממש המון דאטה לגבי התהליכים שקורים אצלך במערכות. כלומר, מי מסיים מה, כמה זמן לוקח. וכל הדבר הזה נעשה בצורה די אוטומטית ודי חכמה, וזה לא קיים היום בשוק.
אבל מי משתמשים, מי בעצם המשתמש הקצה? האנשים בקול סנטר, מי משתמש בזה?
לא, ממש לא. היום... מי הקונים או...
לא, מי המשתמשים. הקונים זה האנטרפרייז, יש להם מערכות שצריכים...
אתה משתמש בווקמי בוודאות. אתה פשוט לא יודע.
כן, תן לנו שמות של אפליקציות שבוודאות אנחנו משתמשים.
את האמת, אתה שם אותי פה על הספוט, אם אני יכול להגיד או לא להגיד.
תגיד, בוא, בין חברים, מה?
אתה בטוח מכיר אפליקציות.
למשל, אני אגיד לך בחול, בנק אוף מונטריאול, כל בן אדם שמשתמש באפליקציה שלהם, יש את ווקמי. כל פופ-אפ שאתה מקבל באפליקציה בבנק לאומי, זה בווקמי. וויבקס, כל העזרה על וויבקס זה בווקמי, וזה אקסטרנל, זה כלומר שהלקוחות שלנו שמים את זה על מוצרים שלהם.
והלקוחות שלהם משתמשים בזה.
והלקוחות. אז בעצם זה... הרבה מהביזנס שלנו זה לעובדים. כלומר, אנשים באים ומטמיעים את ווקמי פנים ארגונית. על המערכות סלספורס, אורקל, נטסוויט וכן הלאה, ואנחנו עושים גם המון אוטומציה, היום אתה לוחץ שתי קליקים, אתה עושה כמעט כל פעולה שאתה רוצה באמצעות ווקמי, על המערכות הארגוניות.
אבל למה שחברה בעצם תשתמש בכם, ולא תוסיף כמה חיצים כזה, תשחיר קצת את המסך כשהאפליקציה עולה, תלחץ, אתה עושה פה סווייפ לפט, פה אתה לוחץ, כאילו אז למה להם שיהיה כזה שיתוף פעולה ארוך טווח ולשלם לכם כסף?
שאלה מעולה, אז קודם כל, יש שתי use cases ל-WalkMe, WalkMe for employees ו-WalkMe for customers. For employees, אתה פשוט לא יכול לעשות את זה, כי האפליקציות הן לא שלך. אז מאוד קשה, איך אתה תבנה WalkMe על...
עבור תוכנות ארגוניות שונות.
כן, אז זה קל להבין. למה שחברה לא תבנה את זה בעצמה? קודם כל, הם יכולים. אתה יודע, לך תושיב מפתח, פרודקט, תעשה את כל הניהול, תרצה לעדכן, כל שנייה יבואו, יגידו לך, טוב, תשנה לי פה, תשנה לי שם. אתה מקבל פה סטודיו מלא שדואג לך לזה, וכמובן, אנחנו דואגים שה-ROI,
החזירה השקעה,
בדיוק, יהיה מאוד רווחי. היה עכשיו משהו שהתפרסם בפורסטר, Total Economic Impact, על ה-ROI של ווקמי, שאתה מקבל את ה-ROI תוך 3 חודשים.
ה-Return on Investment, כלומר, אתה מחזיר את ההשקעה בווקמי תוך 3 חודשים.
בדיוק, בדיוק.
ורגע, והסיפור הזה שווה 5 מיליארד דולר?
לא יכול להגיד בדיוק, בגדול...
מה, יש הנפקה?
כנראה בקרוב.
מתי? מה זה כנראה?
אנחנו לא יכולים להגיב על זה, מה שהתפרסם בעיתונות, התפרסם בעיתונות, אבל אנחנו לא משהו לא
חושב. על כמה הערה הייתם היום? על 100 מיליון?
לא, 100 מיליון היינו כבר ב-2019.
אז היום זה כזה אזור ה-200?
מתקרבים, אפילו עוברים בסוף השנה הזאת.
מה, תגיעו ל-300 או שזה...
גודלים יפה, לא נהיה עוד 300 בסוף 2021, אבל נעבור את המתן.
אז אני אגיד לך, מתוך העיתונות, ווקמי מתכוננת להנפקה בשווי שוק של 4 מיליארד דולר.
תפרגנתי לך ב5.
זה כתוב בעיתון, אני לא יודע.
אז אוקיי. הנפקה רגילה, לא?
הנפקה רגילה.
למה להגילה? למה הולכת להנפקה?
שאלה מאוד טובה. יש לזה כמה דברים, מדבר עם גם המון יזמים. קודם כל, זה אירוע ברנדינג ומרקטינג מטורף.
יש לך בעיה של ברנדינג, אתה כל עובד, אתה יכול פה, אתה מצליח להעביר עובדים את האלון.
לא לגיוס עובדים, אלא, תראה, אנחנו יצרנו קטגוריה. אנחנו קוראים לזה Digital Adoption Platform. אני רק אתן לך טיפה על מה קורה בתעשייה. חברות מוציאות בממוצע $10,000 לעובד בשנה על תוכנה.
אוקיי.
אנחנו חברה קרוב ל-1,000 איש, אנחנו, התקציב תוכנה שלנו באזור $8-9 מיליון. אוקיי? זה בערך האינדקס. ואנשים קונים תוכנה כמו מטורפים. בווקמי אנחנו, יש לנו 130 תוכנות שאנחנו משתמשים.
זה הכל, לדעתי בטח יותר. בטח אנשים פרטיים גם קונים קונים שטויות שאתה לא יודע.
אבל בדיוק, ממנדי והסנה, ובטח יש לנו כמה רישיונות פה, וקונים וקונים וקונים, כל עולם התוכנה באופן כללי הוא מתפוצץ.
כן.
אבל האדופשן הוא נמוך, יחסית. אתה לא מקבל באמת ה-value שציפית לקבל. אנחנו הטמענו Workday, חשבנו שיקח לנו 4 חודשים, לוקח הכפול זמן, ואתה משלם לאימפלמנטיישן פרטנרס, ועד שבאמת חברה מצליחה לקבל את ה-ROI האמיתי מכל הטכנולוגיה שהיא צורכת. וזה המון כסף, ווקמי באמת נותנת להם המון value, כי אנחנו גם מקצרים את הזמן, גם מורידים עלויות, וגם הופכים את, בסופו של דבר את החוויה להרבה יותר טובה, אם זה להוריד אירורים, אם זה בסופו של דבר להשפיע להם על הבטם ליין.
מאיפה... כן, סליחה.
לא, אז השוק הוא מטורף, שאתה מסתכל על זה. אבל עדיין היום, תבוא ל-CIO או למנכ״ל, הוא לא יגיד לך, שמתי בתקציב ל-2022 $5 מיליון ל-Digital Adoption Platform. עזוב שנייה, ווקמי. וזה מה שאנחנו מייצרים. אנחנו מ-2017 עובדים מאוד קשה, Digital Adoption Platform, תרשום היום בגוגל, אתה תקבל איזה 50 חברות. אנחנו המצאנו את זה, את המילה, את הדיגיטל דאפ, אנחנו המצאנו, אנחנו מייצרים, אנחנו מובילים. להנפיק.
בטח כל החברות על זה, ה-SEO שאתם עשיתם, שמדרגים את ה-50 חברות דיגיטל אדופשן, ואתם ראשון.
לא, לא, לא. עזוב, נמה. יש המון חברות, כי זה תחום באמת חם, אבל הנפקה זה כמובן אחד מהדברים שנותן לך
גושבנקה אמיתית.
זה אחד. דבר שני, כמובן נזילות. חברה כבר, קמנו אותה בסוף 2011, השקנו אותה ב-2012, זה משהו שמאוד חשוב לעובדים, למשקיעים. אבל בשבילנו זה לא המטרה, זה רק מיילסטון, וואנס נעשה את זה, אנחנו עשינו תוכניות הרבה יותר גדולות.
זה נראה לי משימה מאוד קשה להמציא קטגוריה, ללכת לכיוון של B2B2C כאני מניח SDK לאפליקציות ולתוכנות. איך הסתכלו עליכם ב-2011?
לא הלך קל.
לא הלך קל בכלל. אתה יודע, אני רואה מה קורה היום בשוק, זה מטורף.
כן.
אנשים מגייסים ממצגת, מאוד מאוד קל ההתחלה, ויותר קשה אחר כך.
איזה מצגת? אני יכול לספר לך סיפורים על חיילי שבלי כלום נתנו להם.
מדהים. אצלנו לא, זה הפוך. אנחנו, הגיוסים הראשונים היו קשים, וב-2014, שהתחלנו לפרוץ, זה באמת נהיה הרבה יותר קל, אבל ב-2011-2012 היה מאוד קשה.
מה אמרו לך?
קטן מדי, מה השוק, למה שלא השתמשו, למה שלא יבנו את זה בעצמנו, כמה כבר ישלמו על זה, כל מיני דברים כאלה ואחרים.
אז מי הראשונים שכן האמינו?
הראשונים היו מנגרוב. האמת, הראשונים היו family and friends, שהביאו לנו את הכסף הראשוני.
כמה זה היה בהתחלה?
100,000 דולר.
100,000 דולר.
חגגנו, זה הקפיק לנו לכל כך הרבה זמן.
כי לא היו מזכורות ורק המייסדים.
גם המזכורות היו מאוד נמוכות. כן. לא, היית יכול להביא מתכנתים.
כלום, כן.
QA בהרבה יותר זול ממה שקורה היום בשוק.
אוקיי. ואז מנגרוב בעצם הקרן שהשקיע גם בוויקס, נכון?
כן.
אז מה, איך שכנעתם אותם?
גם לא היה קל, את האמת, הם השקיעו בעוד חברה שקראו לה SOOS, של רון דניאל, ואנחנו מכרנו לרון, והוא נדלק מהמוצר, עשה את ההיכרות, אמר להם, עובד לי חבל הזמן, נפגשנו עם רועי שר,
שהוא אחד השותפים,
שהוא אחד השותפים בקרן, והראינו להם את הפוטנציאל, מה זה יכול לעשות, עשינו ללוקסנבורג, זה היה תהליך ארוך, בסופו של דבר.
למרק טולוז,
מי שהייתי. למרק טולוז, כן.
כי הקרן נמצאת שם.
כן.
אוקיי. שאפשר היה לנסוע, ולא...
שהיה אפשר לנסוע, כן. ובסופו של דבר הבאנו $1,000,000, וככה התחלנו. לא קראו לנו Walk Me.
איך קראו לכם?
קראו לנו Make Tutorial. זה היה השם. שינינו את השם, באמת שהשקנו, והשקנו בשני באפריל 2012.
וואלה, ומי היה לקוחות הראשונים, חוץ מ-SOS, זיכרונם לברכה?
SOS, קלאריזן, הם היו בין הלקוחות הראשונים.
חברות בארץ.
חברות בארץ, בעיקר, ואז יצאנו, היה את המאמר בטק-ראנץ' וכן הלאה, והצלחנו להגיע ל-100 לקוחות משלמים באמת תוך כמה חודשים.
מי עשה את המחירות, אתה?
לא, זה היה די אונליין. בזמנו חשבנו לעשות מודל פרימיום, תבוא, תוריד, שים כרטיס אשראי, תקנה, באמת התמקדנו רק ב-use case האקסטרנלי, בו עושים את Walk Me על האתר שלך. וכן, לקוחות שילמו, היה אחלה לקוחות, זנדסק באו ושילמו, בזמנו זנדסק היו קטנים, היו 100 איש. ואז הפריצה הגדולה בעצם הייתה בסוף 2013.
שמה קרה?
אני עברתי לארצות הברית יחסית מאוד מוקדם, לסן פרנסיסקו. התחלנו להבין שהערך שאנחנו נותנים הרבה יותר גדול ממה שחשבנו, גם בחיית ה-use case, זה לא רק, אוקיי, בוא אני אראה לך הרעיון.
באתר.
כן, הרעיון נולד, אמא לא יודעת איך לבצע פעולה, בוא נעזור לה, אלא באמת, יש פה funnel conversion, support reduction, הרבה use cases גדולים, שינינו את האתר, שינינו את המודל מחירות, הבאנו אנשי מחירות שהם יותר enterprise oriented, גם בארץ וגם בחול. וזהו, זה התחיל לעוף.
לקחתם זמן, אבל נגיד, להיכנס למובייל, נכנסתם רק בזה 2017, כזה שבע פעם 16, לא?
למובייל כן, נייטיב כן.
למה לקח הרבה זמן? לא הבנתם שהעולם כבר במובייל?
שאלה טוב, קודם כל זו טכנולוגיה אחרת במהותית משלנו. העולם עדיין לא במובייל מבחינת התרבות הפנים ארגונית, כלומר, תשאל עובדים כמה מהדברים הם עושים במובייל, לא הרבה, נכון? בקונסומר לגמרי אתה במובייל, זה פחות השוק שלנו. אתה לא תשים את Walk Me כדי לעשות צ'ק-אוט באמזון.
לא, אבל בבנק אוף מונטריאול.
נכון, נכון. מאוד קשה לעבוד עם בנקים דרך אגב.
תגיד, תוך כמה זמן ראיתם שמתחילים לעשות סוג של ווקמי לפתח בתוך האפליקציה? נניח, לא יודע, יש אפליקציות מאוד פופולריות, שיש איזה ממשק כזה שמראה לך על מה ללחוץ?
את האמת, קודם כל זה נתן גושפנקה אדירה לתחום, כאילו אם הם עושים את זה, אז כולם צריכים לעשות את זה, ואם כולם צריכים לעשות את זה, אז כבר בוא נביא מערכת שתעשה את זה. אני חושב שבאזור 2013-2014, פייסבוק היו בין הראשונים, ואז אמזון, וכולם הבינו שצריך משהו כזה, אבל צריך להבין שווקמי זה הרבה יותר מהווקסרו שאתם רואים, כאילו אם ווקסרו זה מה שמראה לך איך להגיע מפוינט A לפוינט B, ווקמי זה כבר על סטרואידים, אנחנו כבר אוטונום מוזכר, אנחנו כבר עושים את הכל אוטומטית, אוטומציה זה משהו שאנחנו מאוד 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 חזקים בו.
כמה עובדים היום יש בווקמי?
עוד 100,950.
כמה בארץ?
400 קצת.
וכמה, איפה השאר? בארצות הברית?
ארצות הברית, גם עוד שנק גדול, 400 ויש לנו באוסטרליה, יש לנו בלונדון, יש ביפן.
אנשי מכירות או שיש שם איזה משהו אחר גם?
גם הכל, יש ספורט, לא פיתוח, פיתוח זה בארץ.
פיתוח רק בארץ?
פיתוח בארץ.
לא הלכתם גם למזרח אירופה, להרים שם
איזה... יש סייט קטן באוקראינה.
אוקיי.
אבל לרוב המוחלט.
ואיך אתה רואה, אתה יודע, אתה היום כבר חברה די גדולה במונחים של ישראל, איך אתה רואה את התחרות על העובדים? איך זה נראה? מה אתה שלך בתור מנכ״ל? אתה עכשיו צריך לגייס, סתם אני אומר.
50 עובדים.
כן, 50 עובדים שאין תוכנה. איך אתה ניגש לזה בכלל?
גייסנו 110 עובדים, אני חושב, מתחילת השנה. תלוי במחלקות. יש מחלקות שקל לגייס. פיתוח מן הסתם מאוד קשה.
מה יש לך פה בארץ? פיתוח? מה יש לך פה?
פיתוח ומוצר?
כן, אנחנו מגייסים בכל ה... אנחנו לא מגייסים רק פיתוח מן הסתם. כן, פיתוח מאוד קשה.
אז סיפרת שעברת לארצות הברית בשלב מסוים, אבל היום אתה בארץ.
היום אני בארץ.
מה גרם לך לחזור ארצה?
קורונה, אחד. לא תכננתי לחזור לארץ.
ממש? קורונה גרמה לך להעביר את המשפחה לפה?
זה רק אני ואשתי, סיפור אישי, באתי לפה בקיץ לביקור, ואיך שהגעתי אבא שלי נפטר, וניו יורק הייתה במלא במצב מזעזע, אז פשוט החלטנו להישאר.
ואיך...
לא התוכנית. העברנו את הבית רימוט, כאילו, שלחנו מחולה, אז שלחנו מישהו לבית שיערוז לנו את הדברים.
אבל עברת אבל עם מחולה, חזרתם פור גוד.
חזרנו פור גוד,
כן. ואיך ההבדל לנהל את החברה מפה, לעומת לנהל משם?
אני עובד שם ניו יורק. בגלל זה אמרתי לך שאני פנוי בפנים.
בגלל זה אנחנו מקליטים גם יותר מוקדם, כי בשלושת הרגלות שאנחנו מקליטים, דן כבר בעבודה.
קורונה עשתה פשוט הרתעה שאפשר לנהל מכל מקום.
רגע, ואתה, איך זה קורה? איך אתה עובד בשעון ניו יורק? מתי אתה מתעורר הבוקר?
אני קם מוקדם, יש לי יותר זמן, והשיחות, בוא נגיד, עדיין יש שיחות בבוא, אבל האקשן האמיתי מתחיל באזור 2-3 בצהריים, עובדים.
עד חצות?
משהו כזה. כמו נניח סיימתי באזור 1 בלילה.
כולל יום שישי?
שישי זה יום רגוע, anyway. אז כן, עובדים ביום שישי, אבל לא...
ובראשון מה אתה הולך לכנסייה? מה אתה עושה בראשון?
בראשון אני הולך לכנסייה, לחוף.
אבל תגיד לי, ונגיד איך העובדים האחרים שעובדים איתך, אז די, ישראלים כאילו, וואלה, כמוני כמוך, איך הם מסתדרים זה שאתה כאילו בשעון אחר? זה נורמל?
הם אפילו לא ידעו, לקח זמן עד שאמרו, אתה בתל אביב? הם לא ידעו שאני בתל אביב.
לא, הוא עוד בחוץ. כי כולם עובדים מהבית גם ככה?
כולם עובדים מהבית. תראה, פה עכשיו מתחיל להיפתח, כן? בארצות הברית, אנחנו אין לנו צפי אפילו מתי לפתוח. בדיוק דיברתי עם כמה חבר'ה שהלכו למשרד כדי לבדוק שהוא שם. אמרו לי שדאונטאון סן פרנסיסקו זה עיר רפאים.
רגע, אבל המשרד שלך בסן פרנסיסקו או בניו יורק?
בסן פרנסיסקו.
אוקיי.
יש גם בניו יורק, אבל המיין בסן פרנסיסקו.
ואתם, אתה ואשתך גרתם ב?
בסן פרנסיסקו גרתי רוב הזמן, וב-2019 עברתי לניו יורק, הספקתי ליהנות ממנה שנה.
קצת, לפני שסגרו.
כל פעם התקרבת לשון ישראל קצת.
כן.
תגיד לי, ויש הבדל יזמים שווה להם לעשות את המעבר הזה, שאתה בסופו של דבר חזלשת אותו, שאתה אומר, עזוב, שמענו את חברה מישראל, היה כיף, אכלתי אוכל טעים, ודיברתי בהם באנגלית, אבל...
כן, קודם כל לא חזלשתי אותו, החברה כבר בנויה בצורה...
לא, אבל אתה פה?
חד משמעית, אם אתה ב-B2B, אתה חייב שיהיה לך פרזנס מאוד חזק שם.
באמת? אתה לא יכול לנהל את זה מרחוק?
לא.
כי יש כל מיני דיבורים עכשיו, אתה יודע, מנדי נגיד, בוא, יזמים פה בארץ, לא עברו.
קודם כל,
נכון, וויקס?
וויקס זה לא B2B.
רועי
נכון,
עושה עבודה מדהימה, רועי אבל כן התחיל מאוד במודל של וויקס, הוא רוב מה שהם עשו היה לקנברט אונליין, עכשיו הם התחילו להכניס מחירות, לא יודע אם עכשיו או בתקופה האחרונה.
מתישהו בא?
אנחנו פיור אנטרפרייז סופטוור.
אנשי מחירות על הקרקע.
אנשי מחירות על הקרקע, סל סייקל של חצי שנה, זה לא דבר קל. דבר שני, צריך לגייס את הטלנט הנכון, איך תגייס מרחוק, איך תסמוך על מישהו להריץ לך את הביזנס.
אז מה אתה חושב כשתעבור הקורונה, מתישהו בנניח שנה, שנה וחצי, שנתיים הקרובות, אתה תחזור חזר לארצות הברית?
יכול להיות, כרגע אני לא רואה סיבה, יש לנו הנהלה מאוד מאוד חזקה, אנשים מאוד חזקים. השלב הקריטי הוא ההקמה, לא ההרצה. Once הקמת, בא.
אתה יודע, יש לי, בניסיון שלי בסטארט-אפים, תמיד ממליצים לך, הישראלים האחרים אפילו, על איזשהו אנשי מחירות כאלה, איזשהו ג'ון כזה אמריקאי, שהוא עובר כזה בין חברות ישראליות, ורק עושה רוח ולא מוכר שום דבר, ואתה נורא נכווה עם זה. גם לך היה איזו, איך בנית את הצוות מחירות בעצם בצורה נכונה, ולא חטפת את האנשי מחירות האלה שעוברים בין החברות ישראליות?
אז תראה, קודם כל, המנהל מחירות הראשון שלנו היה פה, הבאנו אותו מפניה, הוא לא ישראלי, אבל הוא פה, והוא היה איתנו הרבה זמן, והיה עוד מישהו מאוד חזק בארצות הברית, שהוא כבר לא איתנו, אבל הוא היה איתנו 6 שנים.
וואו.
הבן אדם השני שהבאנו עדיין איתנו, מ-2013, אז הצלחנו.
מה, איך?
היינו מאוד מאוד מעורבים.
מה אתה מסתכל? מה אתה בודק? אתה יודע, כולם מדברים אנגלית, אתה יודע, פעם אני זוכר שנסעתי בסטארט-אפ הראשון של ארצות הברית, נורא התלהבתי שאפילו הומלסים מדברים אנגלית מושלמת בארצות הברית.
תראה, אם אתה אומר, אם יזם הולך והוא מתלהב מזה שמדברים איתו אנגלית שוטף, וזה, כך הוא עושה את הבחירה, אז כנראה הוא ייפול, אבל תשמע, הייתי שם, גרתי שם, חייתי שם, הכרתי אנשים, המליצו לי על אנשים, נפגשתי איתם, ראיתי את הטרק רקורד שלהם, ראיתי מה הם עושים. זה לא שבא בן אדם עם חליפה שדיבר אנגלית יפה ואמרנו, וי, הוא יודע אנגלית.
מדהים, ולבוש יפה גם.
זה לא היה ככה, זה היה אוקיי. קודם כל, תרגטנו חברות שאנחנו רוצים אנשים משם. אצלנו זה היה בוקס, סלספורס וכאלה. ואז הלכנו והבאנו מישהו, ואני חושב שהרבה יותר קשה לי לראיין מתכנת, ואני בן אדם טכני, מאשר איש מחירות. כי איש מחירות, אני בא, אני אומר לו, טוב, תביא את ה-W2 שלך, זה שכר, תלוש שכר, תראה לי כמה הרווחת 6 רבעונים אחרונים, אין פה יותר
כי
מדי.
כי אתה בעצם רואה את העמלות שלו על מחירות.
רואה את העמלות שלו, כמה רבעונים עמדת ביד, זה הרבה יותר קל, ואני חושב שהטעויות שאנשים עושים, צריך לשלם לחברה האלה הרבה כסף.
לא, אבל מה לעשות, מבין גם כסף.
אז נכון, אבל זה, ישראלים בהתחלה אומרים, וואו, מה, צריך לשלם לבן אדם הזה, לא יודע, 200 פלוס 200, מה, או 150 פלוס 150, מה זה, מה פתאום? זה מה שזה.
מה, תלך לבל עם תכנת היום עולה ככה.
היום, אני מדבר על אז, אבל כן, זה הסכומים, צריך לשלם לאנשים האלה כסף.
כי הם מכניסים את הכסף לחברה.
אין להם שום סיבה לעזוב את המקום העבודה הקיים שלהם, אם הם לא...
אז ווק מי, על פי פרסומים בעיתונות, מתכוננת להנפקה בשווי של 4 מיליארד דולר. אתם לא החברה היחידה שעוברת כזה תהליך, ויש איזו תחושה ש... פתאום צומחות פה הרבה מאוד חברות גדולות ישראליות שיוצאות להנפקות. השאלה אם זה יכול להיות שזה בועה?
תראה, קודם כל אם אתה שואל אותי אחד משמעית, יש בועה בשוק. אתם רואים את זה, תראה, אתמול הגרוס סטוק עלו איזה 10-15%, שבוע שעבר ירדו 30. כן. אז יש תנודתיות מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל אני חושב שיש חברות מאוד מאוד ראויות, עם ביזנס מודל מאוד חזק, שהרבה זמן ש... עם הבועה, בלי הבועה, הם היו יוצאות פאבליק, אז אני חושב שווק מי לגמרי בקטגוריה הזאת, אבל אין ספק שיש בועה, גם אחר יש המון ספאקים, יש המון כסף בשוק, אז כן, אז גם יש חברות שרוכבות על הגל.
אבל לא מפחיד להנפיק חברה בזמן הזה, כי אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אני ביזנס אמיתי, אני לא איזה בועה, אבל בסופו של דבר אתה בא בגל עם כל האלה שהם כנראה לא חברות. שוב, אנשים לא יודעים, אבל ווק מי באמת חברה קיימת כבר 10 שנים כמעט.
נכון.
או 10 שנים,
כלומר. עם הכנסות.
עם הכנסות אמיתיות, אבל אתה יודע, אתה בא בגל הזה, יכול להיות שיורידו ראשים, יורידו גם את שלך בטעות.
הסנטימנט הציבורי בעצם...
אז כמה דברים, כן? כאילו, בגלל שהמודל חזק, בגלל שהיוניט אקונומי מאוד חזק, מה יכול לקרות? זה שהוא קירד, מה אכפת לנו? עדיין יש לנו את הביזנס, הוא עדיין צומח, ברור שזה לא משהו שהיינו מקווים לו, אבל זה לא משהו שיפגע בחברה.
מה האנליסטים יאכלו לך את הראש, אתה לא תצא מזה?
זה שיוכלו, זה מעולה, אנחנו חזקים. דבר שני, המשקיעים הבאמת מקצוענים, יודעים לזהות.
או יראו את זה, אתה אומר. תגיד, ומה, איפה אתה רואה את האתגר שלך הגדול עכשיו? כי החברה הרי כבר עובדת, צומחת, היא צומחת הרי כמעט כל על אוטומט באיזשהו אחוזים בשנה. מה האתגר שעכשיו יש למנכ״ל בתקופה הזאת?
היא לא צומחת על אוטומט.
היא לא צומחת על אוטומט?
היא צומחת, אבל זה לא אוטומט, זה הרבה עבודה קשה. צריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק, במיוחד שאתה מייצר קטגוריה. הצ'אלנג' שלנו הוא באמת לייצר את הקטגוריה.
יצרת, הגעת כבר ל-250 מיליון דולר מחירות בשנה.
זה לא, אנחנו מכוונים למיליארד דולר הכנסות, אנחנו צריכים...
מתי תגיע לזה?
זה חד משמעית.
באמת, אז אתה אומר, עכשיו אנחנו ב-21, ב-26 אתה שמה, אבל אתה...
ב-25, זה קשה, כן? כי צריך באמת, אבל זה הנושא שלה לייצר את הקטגוריה, זה מה שחשוב.
אבל הקטגוריה קיימת, לא?
קטגוריה היא נוצרה.
הרי המשחק היום הוא שונה. המשחק היום הוא כבר לא צריך לבוא לאנשים ולהסביר להם למה הם צריכים את זה, הם מבינים את זה כבר.
נכון. אבל כדי שאתה באמת תגיע למצב, תראה, אם אני אשאל אותך מה זה CRM, כולם יודעים מה זה CRM.
כן, אני יודע מה זה CRM.
רוב האנשים ידעו מה זה CRM. אם תלך תשאל מישהו מה זה דאפ, הוא לא ידע מה זה דאפ, אוקיי? אז זה שאנחנו באקוסיסטם שמענו על זה, זה לא אומר שחברת ייצור גרביים באיטליה שמעה על זה. ואנחנו צריכים שכל חברה תבין שכחלק מהטכנולוגי סטאק שלהם, דיג'יטל אדאפשן פלטפורם, זה ליין אייטם בדג'ט, וואנס זה קורה, אתה באמת מתפוצץ.
אז אתה חושב שרוב האתגר שלך כרגע הוא בעצם במרקטינג וברנדינג של הסיפור? לא בתחס בלייצר את המנוע שמייצר מחירות.
כן, אבל כדי להגיע לזה אתה צריך להוכיח עוד ועוד ועוד הצלחות. כלומר, הספירהד שכרגע מבצע את המחירות, צריך להביא עוד לקוחות, להראות עוד סיפורי הצלחה, עוד חברות שמאמצות את Digital Adaption Platform ומבשרות על זה כוואו, זה שינה לנו את הביזנס. וזה לא רק אנשי מחירות, זה גם אנשי ה-Customer Success וה-Support וה-Services.
כן, אבל אם מסתכל נגיד, אתה יודע, יש Top of the Funnel ו-Bottom of the Funnel, אני חושב שמה שאתה אומר, רוב המשימה שלך כרגע אולי בתור מנכ״ל זה Top of the Funnel. כלומר שכולם ידעו שהדבר הזה קיים ולהכניס יותר אנשים בפאנל, ואתה סומך על הצוות מחירות החזק שכבר בנית, שכן יקנבר אותם.
בדיוק.
אז זה האתגר.
וזה שילוב של הרבה דברים, כן? זה שהמוצר, שהכל ידבר ביחד, ומן הסתם זה גודל, ומקבל עוד ועוד 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 רבדים. אבל לגמרי זה האתגר היום. אקסקיושן. חד משמעית, אקסקיושן, על הוויז'ן, לוודא שזה קורה. זה אתגר מספר אחד. עכשיו, רק שתבין, שזה נהיה הרבה יותר קשה. כי אנחנו כבר לא 100 או 200 איש, קל לנו לזוז.
רק לעשות אליימנט לכולם, זה אירוע רב נפגעים.
בדיוק.
כמה אתה מעורב ב-day to day של החברה?
אני אישית?
כן. מאוד. כמה אנשים אתה מראיין, יוצא לך לראיין עובדים?
כן.
עד איזה רמה?
תלוי, יש משרות שמאוד מאוד חשוב לי, אז אני מראיין. אני גם חושב שזה חשוב שאנשים יכירו, לא רק אותי, את ההנהלה של החברה. אני יכול להגיד לך שעכשיו ב-R&D למשל, אני עושה הרבה רעיונות שיכירו, לאו דווקא אני מראיין, אלא אני רוצה שיראיינו אותי
ושישאלו
אותי מה שהם רוצים. בסופו של דבר הם באים ומפקידים בידינו את ה...
אני תמיד אומר, עובדים הם משקיעים בחברה ומשקיעים את הדבר הכי חשוב שזה הזמן שלהם.
לגמרי. אני מזמין אותם אליי הביתה, אנחנו יושבים על קפה, אנחנו פותחים הכל, אני מאוד מנסה להיות כמה שיותר שקוף ופתוח איתם, כי אני באמת חושב שיש פה באמת, באמת, באמת הזדמנות לבנות חברת B2B ברמת Service Now פלוס מהארץ.
זה מה שאתה מסתכל, אתה מסתכל על חול, אתה אומר, אני רוצה להיות Service Now?
יותר גדול.
Salesforce?
הלוואי.
זה החלום.
זה החלום.
וכמה עובדים אתה מכיר היום מהאלף?
ברמה אישית או שמות?
אתה יודע, שתראה אותו ברחוב כאן למטה, תגיד לי, זה משה.
אני מכיר המון, המון. קודם כל יש לי טפו, זיכרון מאוד טוב. אז אולי אני לא אכיר את הפנים של כולם, אבל את השמות אני שמעתי.
וואלה, אוקיי.
יותר קשה לי עם החבר'ה ב-APJ, יפן, עוד לא הייתי שם, באוסטרליה, יפן.
כדאי לך, נחמד שמה.
אני יודע, אבל היה קורונה, אז אותם פחות, אבל בארץ ובסן פרנסיסקו וניו יורק וראלי ולונדון, אני מכיר
אז בואו תפרגן קצת כמה מילים אחרות, דיברנו רק איתך, ויש עוד אנשים בחברה שהקימו איתך, נכון? תן שמות קצת.
אז קודם כל, רפי, שותף שלי, הוא המאסטר מיינד מאחורי מה שנקרא Digital Adoption Platform, הוא המנוע שמייצר את הוויז'ן הזה.
מה התפקיד שלו בחברה?
הוא פרזידנט וקו-פאונדר, זה המון דברים מן הסתם, אנחנו מאוד מעורבים, ומן הסתם זה היה שידוך משמיים, עובדים מאוד קשה, חוץ מזה יש לנו הנהלה מאוד מאוד חזקה, גייסנו CFO מאוד חזק מסרוויס נאו במרץ.
עכשיו בשביל ההנפקה.
גייסנו את חגית עינון מנייס, שהיא מנהלת את כל הפייננס טימס שלנו, ובאמת אנשים מאוד חזקים, מקצוענים אמיתיים. תראה, אחד הבעיות הכי גדולות של חברות ישראליות, שאתה גודל, עוד קשה להביא אנשים בארץ שעשו את זה, כי חברות קטנות, ולנו באמת...
כמה CFOs תביאי שעשו הנפקה של חברת B2B? אין המון.
אין הרבה. מאוד קשה.
טוב, דן, היה אחלה. היה נורא נורא מעניין. לא נסיים לפני שנגיד מילה מנותן את החסות שלנו, שאני צריך להקריא את זה, זה תמיד חוויה, אז שווה לך להזין. Intel Ignite הינה תוכנית של 12 שבועות שמיועדת לסטארט-אפים במגוון ורטיקלים, סייבר, בריאות, ניתוח דאטה ועוד, שעברו תהליך מיון מוקפד. התוכנית נותנת גישה בלעדית למנטורים של אינטל ולבחירים בתעשיית ההייטק הגלובלית, וגישה למשקיעים נחשבים וטובים. התוכנית עוזרת ליזמים להאיץ את הסטארט-אפ ולבנות את רשת הקשרים שלהם. אם אתם יזמים או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות שגייסה הון של עד מיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, כי ממש לאחרונה נפתחה הרשמה לתוכנית. למידע נוסף, בקרו ב-www.intel.com/ignite. דן עדיקה, תודה רבה, היה סופר מגניב.
תודה לכם.
יאללה, ביי.
ביי.